כן, היינו בהקדמת הרב המחבר. אולי נתחבר לפסקה, נתחבר למקום שבו סיימנו. בואו נזכיר קצת מה למדנו פעם שעברה. זה מתחיל במילים, ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם. כן. ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם. כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. זאת אומרת, אנשי השכל, אנשים בעלי המעוף השכלי, גם המהירות השכלית, גם עומק העיון, אנשים שנתברכו בתכונה כזו של מהירות השכל ועומק עומקו וחריפותו, למעשה משקיעים את כישרונם השכלי רק בעיסוק בקליפת המציאות. גם קליפת המציאות של החולין, כמו שמיד יבאר הרמח"ל, עסוקים במחקר הבריאה והטבע, וגם בחיצוניות הקודש. זאת אומרת, זה לא נגמר בהתעסקות בחיצוניות הבריאה או בחיצוניות החול, אלא גם כאשר הם נוגעים בקודש, בכל אופן, התכונה, כן? הנטייה, החשק הטבעי שלהם, גורם להם שגם שהם עסוקים בקודש, למעשה הם עומדים בחוץ. למה תעמוד בחוץ? הם עומדים בחוץ, למרות שעסוקים בפלפולי הלכות, בפסקי דינים ובאגדות, במדרשים, כן? למרות זאת, עדיין אנחנו יכולים לראות שהם עומדים בחוץ, מכיוון שמהלימודים האלה לא יוצאת יראת שמיים, יוצא ידע, יוצא אינפורמציה, יוצא אקדמיה, כמו שאמרנו, אבל לא אקדמיה. הם לא מקדמים את פני השם בלימוד הזה, כן? לכל היותר, החשק הטבעי הזה מעמיד את כל מצבם, כן? על המצב הפרימיטיבי הראשוני היסודי של עבודת השם, שזה יראת התאה, או מצוות אנשים מלומדה, כמו שנראה, אבל לא נחשף עומק חדש על ידי המגע השכלי שלהם עם אותם הלימודים. זה לא שאי אפשר להגיע ליראת שמיים מתוך לימוד הנדסה, ודאי שאפשר. דוד המלך שחקר בענייני הרוחות, אז הוא הגיע למסקנה שמלאכיו רוחות ומשרתיו אש להט. זאת אומרת, הרוחות והאש לדוד המלך, כן, הם נתפסו כהופעת מציאות השם והשגחתו, כן, פעילותו במציאות. זאת אומרת, אצלו זה היה מטאפיזיקה. הוא לא הסתפק בפיזיקה עצמה, אלא הוא התבונן אל המטאפיזיקה, כלשונו של הרמב״ם הלכות דעות, והאחי הדרך לאהבתו ויראתו, התבונן בברואיו הנפלאים, ומיד משבח ומודה למלך הגדול והנורא והנשגב. זאת אומרת, מתוך התבוננות בבריאה מגיעים לבורא. אבל פה זה לא כך. החשק הטבעי נועל. נועל את האדם, נועל את איש המדע, את החוקר, נועל אותו בשטח החיצוני של המציאות. וזו הבעיה. הגרוע יותר שזה קורה גם כאשר אותם אנשים נכנסים לבית המדרש, והם מעמידים את התורה כולה לא יותר מאשר איזשהו חוכמת אנוש, איזשהו חוכמה יפה, פילוסופיה, חוכמה יפה ותולו, כן? שאין בעצם פה שעי רוח, אין משקל סגולי, אין אלוקות שנסתרת, כן? בתוך המילים האלו, כן? זה לא דבר השם שמדבר פה דרך הפלפולים, דרך הדינים, דרך המדרשים, זה אינפורמציה, לומדים מראה. לומדים גמרא גם בכל מיני מקומות אחרים, לאו דווקא בבית המדרש. כן? גם בבית המדרש לומדים גמרא, גם במנזרים לומדים גמרא, יודעים אפילו גמרא נהדר. כן? מומרים גדולים היו בקיאים מאוד בגמרא, וביססו על זה את הכפירה שלהם ואת הטענות שלהם כלפי הדת, כלפי היהדות. אז זה לא קונס גדול לדעת גמרא. גם אוניברסיטה לומדים גמרא. כן? כל מיני אנשים שכפירה בשם השם הוא לחם חוקם, לומדים גמרא ומפלפלים בה, לא בטוח שאנחנו חכמים ונבונים הם אגב, לא בטוח בכלל. ייתכן שאם נעשה אחד על אחד הורדת ידיים איתם, הם יוריד אותנו בשנייה אחת, חריפים מאוד מאוד. וזה לא נקבע עדיין מה יחסך אל התורה בזה שאתה יודע לצטט, אתה יודע אפילו לפלפל, להתפלפל. לא, ודאי שלא. בכל אופן, נראה עוד פעם את המצב, ואמרנו שהפסקה הזו בדברי הרמח"ל, ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, זה מה שהניע את הרמח"ל לכתוב מסילת ישרים, כך לפחות לפי מה שהזכרתי בשם הרב חנן פורט, אז בזמנו, שהביא את האיגרת המופלאה מאיגרות הרמב״ם, מאיגרות הרמח"ל ובני דורו, ששם ראינו את המכתב המופלא ששולח הרמח"ל לרבו, בשעה שהוא נמצא בפרנקפורט, ורואה את המראה הנורא הזה, איך 300 תלמידי חכמים יושבים בבית המדרש הגדול אשר שם, אשר פה, כך הוא כותב, בפרנקפורט, ומפלפלים כל היום בתלמוד, ולא יודעים אפילו טעם של פסוק, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. כך כותב הרמח"ל במכתב, הרמח"ל ידוע בתור מי שלא יורה זיקים ולא חיצים, מאוד מאוד נוח לבריות, בעל חסד עצום, והוא מצא לנכון לכתוב את הדברים האלה לרבו, סימן שהגיעו מים עד נפש. אמרנו שמזה מתפעל מאוד הרמח"ל, כנראה בעקבות, זה אחד הדברים שגרמו לו, אמרנו גם הרדיפה העצומה שרדפו אחריו, ההתייחסות של גדולי ישראל אליו, כל זה גרם לו להחליט שהוא צריך לכתוב ספר מוסר. כן? ספר מוסר, לא הגיע הזמן של גילוי הסוד, לפחות לא כמו שהוא חשב. איך אפשר לגלות את הסוד בשעה שהמידות כל כך מושחתות ומקולקלות? ולכן הוא כתב את הספר הזה, בתקווה להכין את היסוד הנפשי, המידותי, שעל גביו אפשר לבנות כמובן את השגת הסוד והקבלה, כן? העולם הנסתר. זהו. אז הנה זה פה, מזה הוא ציטט כאן, שהוא ציטט את הדברים האלו, הרב חנן פורט, אז הוא פתח את האיגרת לפנינו, ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר הפקרים החריפים, ישים רוב התבוננם, הסתכלותם, בדקות החוכמות ועמק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. מילת המפתח, אם כן פה, זה שכלו וחשקו הטבעי, טבע ותו לא. כן? יש פה שימוש בנטייה ספונטנית, טבעית, ראשונית, ותו לא. ולכן, במה הם עסוקים אותם אנשים? יד הוא מפרט לנו, כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים יתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, יתרחו מאוד, זאת אומרת, לא משאירים שום מקום פנוי להתבוננות יותר עמוקה מאשר, כן, הבריאה והטבע, כלומר קליפת המציאות, יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, כל הזמן עסוקים במספרים, כן, עסוקים במשטר אורחות, זה בצפון, זה מדרום, איך נוצר אוריקן, איך נוצר טייפון, איך נוצר ציקלון, אבל לא יודעים שהשם מסובב את כל הדברים האלו, לא יודעים, כן, מלאי ידע, כן, אבל חסרי מדע. יש ידע ויש מדע. הידע הוא הצד האינפורמטיבי, המדע הוא בעצם לדעת מה תמון בתוך הידע. יש ידע ואין מדע, ואחרים יתנו כל עיונם ותכונה ונדסה, ואחרים למלאכות. אם כן, עיסוק מסיבי מאוד בניצול, כן, של אמצעי המציאות, של חוקי המציאות הפיזיים, כדי לשפר ולהטיב את חייו של האדם. אין שום ספק. מלאכות, הנדסה, כל זה נועד כדי לשפר את חייו של האדם, את המציאות הקיומית שלו, כן? אבל לא מעבר לזה. נו, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש. דהיינו לימוד התורה הקדושה. זאת אומרת, יש חשק טבעי שהוא גם נוגע לקודש. החשק הטבעי של הקודש הוא מביא אותנו אל תוך בית המדרש ודורש מאיתנו לעסוק גם בחלקי הקדושה. ולאן הוא מושך אותנו? מכיוון שמה ששולט כאן, מה שמנצח על ההתעניינות, זה החשק הטבעי. גם פה, כן? גם פה הגשמים נעצרים על קו הבצורת. מהו קו הבצורת? קו הבצורת של השכל הטבעי ביחס לקודש הוא העיסוק בפלפולי הלכות, כדי לספק את הנטייה האינטלקטואלית. אדם עוסק בפלפולי הלכות, כך הוא מרגיש שלפחות הוא סיפק את הנטייה, את החשק הטבעי השכלי שלו. יש חילוקים, יש פלפולים. אבל כשמגיע זמן התפילה, בדרך כלל אדם כזה לא מסוגל להתפלל גם. כן? הוא יודע להתפלפל, אבל לא להתפלל. למה? כי אין לו את הצד של יראת השם. זה חסר. לכן, הוא מאוד מאוד חזק בכישורים אינטלקטואליים. כל מה שנוגע לעצמיות הנפש, להבעה הפנימית של הנפש, שהתפילה היא הביטוי הנאמן והטהור שלה, בזה אנחנו רואים שכוחו מאוד מאוד חלש. כן? ומוצא פיו זה כצפצוף הזרזיר, אין הרבה משמעות וערך לדברים שמוצאים מפיו. זה סימן מובהק בדרך לאנשים שנשענים על כישרונות שכליים ולא מפתחים כראוי את כישרונות הקודש הפנימיים שלהם. כן. יעקב. זה לא אבסולוטי מה שאני אומר, שידע זה זה, מדע זה. ככה ראיתי אצל הרב קוק, לפחות בחילוק שהוא מחלק בין שתי המושגים, אחד הפסקאות בעינייה. ידע זה אינפורמציה, מדע זה לדעת מה יש בעומק האינפורמציה. כן. יש ידיעת ההלכה, הוא קורא לזה ידע, ידיעות חשובות שצריך להניח תפילין. אבל המדע, מה זה המדע? זה האגדה. למה מנחים תפילין? מה טעם המצווה? זה נקרא מדע. המדע הוא שייך לצד של היראה. הידע שייך לחומר היבש, לסטרוקטורה. כן? ההלכה עצמה. כן? כך הוא מחלק שם בעין היה שתי המושגים האלו. לא בטוח שהחילוק בין שני מושגים מתמיד אצלו בכל הטרמינולוגיה הקוקניקית, לא בטוח בכלל, כי באמת זה היה חדש גם לי שראיתי זה לאחרונה, אבל לפחות, כן, אחי, טוב שאתה שואל, כי באמת זה לא חייבים כך תמיד, ידע זה כך, מדע, כך, בפסקה הזו, שלמדנו, ראינו זה כך. יכול שיש לזה ביטויים יותר מתאימים, כן, אבל כך ראיתי שם בפסקה. כן, עוד שאלה על מה שאמרנו כאן? כי באמת דברים לא רגילים מה שאנחנו אומרים כאן, יש בהם בהחלט כדי לזעזע קצת את ההכרה שלנו, אז אם מי שרוצה לשאול שאלה, זה יהיה טוב מאוד. כן.
מה הכוונה בקו הבצורת?
קו הבצורת זה מליצה, משלם שזה במליצות לפעמים. מקווה שזה לא מבלבל, אבל קו הבצורת, הכוונה היא עד לאן יכול להגיע החשק הטבעי. כמו שהגשם לא עובר מעבר לאיזה קו מסוים, זה קו הבצורת. כן. קו הבצורת זה אומר שעד לאן הגשמים מגיעים, משם ואילך כבר עננים לא מתפתחים. כן, או שהם לא מורידים גשם. חסר את התנאים האקלימיים כדי שהענן ייתן את הגשם. אז קו בצורת, פעם היה עד באר טוביה. היום הוא כבר מגיע, אני יודע, עד אלעד לפעמים, כן. גם שם יורדים שם. פעם זה היה עד באר טוביה, אפילו לפני. כן, היום הוא חושב, זה ארץ ישראל נותן פירותיה בעין יפה. אז קו בצורת הולך וברוך השם. נכנס יותר לעומק השטח. כן, אבל פה בענייננו זה כמובן מליצה לכוחו של השכל, עד לאן הוא נותן את פירותיו. אז אצל אנשים שאצלם הקו המנחה זה רק החשק הטבעי, השכל לא מסוגל להגיע מעבר לעיסוק האינפורמטיבי של פלפולי הלכות, פסקי דינים ומדרשי אגדה. מעניין שאפילו מדרשים, אפילו שעוסקים במדרשים, שזה כבר ממש נשמתה של תורה, אפילו שם משום מה לוקחים רק את הקצפת, את הקצפת מעל העוגה. אבל את התוכן של המדרש, שכולו ספוג ביראת שמיים, כמו שכתוב, אם אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה עולם, למוד אגדה. הם עוסקים באגדה, אבל זו אבדה, זה לא אגדה. עוסקים באגדה, ובכל זאת, כן? מציאות השם לא נגלית דרך האגדה. זה כוחו של השכל הטבעי, איך הוא מרוקן את האגדה מתוכנה והופך אותה לחוכמה יפה ותו לא. זה דבר מדהים הדבר הזה. צריך מאוד להיזהר בזה. בכל אופן, זה מה שקורה כאשר עוסקים בשכל כזה בלימודי התורה, כל שכן בלימודי החולים. כן. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש. כן? ייכנסו יותר אל הקודש, אבל הם עדיין לא בפנים לגמרי. זה רק ייכנסו יותר. שימו לב, הביטוי יותר... הוא בא לציין שכל ההבדל בין לימודי החולין ללימודי הקודש, איזה הבדל הוא? שאומרים יותר? הבדל דרגאי, יחסי. מי אמר יחסי? יחסי. כן, זה לשונו של הכוזרי, ביהודה הלוי, שהוא מדבר על ההבדל בין ישראל לגויים, הוא אומר, זה לא הבדל דרגאי, זה הבדל מהותי. כן? הבדל עצמי, מה שנקרא. אז פה אנחנו רואים שכל ההבדל בין העיסוק השכלי אינטלקטואלי בלימודי החול, לבין העיסוק השכלי האינטלקטואלי בלימודי הקודש, של האנשים האלו, זה הבדל דרגאי ולא מהותי, זה רק יותר. זה כמו ההבדל בין 1 ל-9. כן? ההבדל בין 1 ל-9 זה 8 מספרים, זה הכל. אבל בין 9 ל-10 זה הבדל מהותי, כי 9 לא יכולים להתפלל במניין. לא יכולים להגיד קדושה, לא יכולים להגיד קדיש. כן? אלא אם כן היו 10 בשעת אמירת הקדיש, ועזבו. כן? נשארו רובם, אפשר להמשיך את הקדיש, אבל מכוח מה שקדם והיו 10 לפני כן. אבל המספר 10 הוא מציאות חדשה לחלוטין. פה רואים שההבדל בלימודי חול וקודש אצל אותם אנשים הוא לא הבדל מהותי. זה יש לדייק במילה הזו. זה נקרא ייכנסו יותר אל הקודש. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש. דהיינו לימוד התורה הקדושה. הם עסוקים בלימוד התורה הקדושה, אבל הם אוחזים בגופו של המלך ולא בנפשו. זה נקרא לאחוז בגופו של המלך. הם אוחזים בחיצוניות של התורה. יש לה ערך עצום, ודאי. זה עבריו של המלך. כן, יש ביטוי כזה. עברי המלך. ודאי, לימוד פלפולי הלכות זה עבריו של המלך. זה גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל עצם רצונו, לטעום את הטעם המשובח והנפלא של הערב דברי תורתך בפינו, תורתך, זה לא מגיעים לידי כך. העיקר חסר מן הספר. השורש חסר מעצם הלימוד. כי יש שהתרחו, כן. ואחרים יוצאים לתאם לימוד התורה הקדושה, מהם. כן? פה זה מתחלק. לכמה וכמה סוגי לימוד, תחומי עניין, מהם בפלפולי ההלכות, כן? פלפולי ההלכות, להטעים את ההלכות, כמו פלפל, שמטעים את הדברים. עוסקים בפלפולי ההלכות, כן? שולחנם הוא שולחן מלכים, אני שום ספק. אצלם שוק התלה הוא מטובל בכל טוב, החצילים נהדרים, הכל בסדר. אבל תכלס, תכלס, בסופו של דבר, זה לא סעודת מלכו של עולם. זה הנקודה. זה לא סעודת מלכו של עולם. זה, 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 זה סעודה יותר חיצונית. זה סעודה שהיא נוגעת, כן, ומפרנסת חלקים יותר חיצוניים, חיצוניים באישיות האדם. מקום אחר הוא יגיד לנו שבלימוד הזה הנפש לא תמלא, כי כל מה שתיתן לה אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. צריך להבין את המשמעות הזו של הנשמה מן העליונים. הנשמה מן העליונים. היא רוצה מזון מלכים, מזון מלכות. יש מזון מלכות, יש מזון מלכים. היא רוצה, כן, להתפרנס ממאמרי פיו של הקדוש ברוך הוא. כן? ממש מאמרי פיו. ואם בלימוד שלך לא נחשף מאמר פיו, כל העומק, כל הקדושה שבלימוד, כן? ממש להרגיש שבשעה שאתה עוסק בדברי תורה, אתה מנפח בגחלים, כלשונו של הרמח"ל בעץ חיים, של רבי חיים ויטל, בעץ חיים בסוף הספר, שאדם העוסק בתורה הוא כמנפח בגחלים ממש, ועל ידי הלימוד הוא בעצם מלהיב את חוכמת הקודש הפנימית שבתוך האותיות. זה נקרא חיי האותיות. יש באותיות חיים, כן? בלא תגנוב, הרב מקוץ כשהיה מגיע לא תגנוב, כן? היה נבהל כולו, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לא תגנוב בהר סיני, זה לא דבר פשוט, לא תגנוב, זה לא מילים עכשיו, אני יודע, מילים, לא תגנוב. הקדוש ברוך הוא אומר לא תגנוב, כך גדולי עולם היו מרגישים משעה שהיו לומדים תורה. כן? ואחרים יכנסו יותר, מהם פלפולי הלכות, מתאימים את הלכות, מפלפלים אותם, מטבלים אותם, אבל עדיין בחוץ. מהם ומדרשים, הדרישה זה כבר משהו יותר עמוק, כן? דורשים פנימה, יותר נכנסים לעומק הדברים, מהם בפסקי הדינים, זה הלכות למעשה. אם כן, פלפולי הלכות זה בדרך להלכה, פסקי הדינים זה מיצוי הדין, מה שנקרא אליבא דהלכתא. כלומר, יש פה את שתי השלבים של בירור הרצון האלוקי לכאורה. יש פה גם את הפלפול, ויש פה גם את פסק הדין, דבר לא חסר כביכול. ההלכה התבררה, גם בשלב הפלפולי שלה, השכל פה עשה את כל המהלך של מפלפול להלכה, יפה מאוד, יש לנו את מיצוי הדין, הרי הוא לפנינו, בכל בהירותו, כן? ויש לנו גם מדרש, זה כבר דרישה, זה כבר כניסה יותר לעומק. ואפילו אחי, כל זה עדיין רק טפח של פני המחרשה, כל זה עדיין כדי קליפה ולא יותר, כן? יש פה איזשהו גירות של פני העניינים. עדיין לא נחשף התעלומה הפנימית של עירת השמיים שבלימוד. זה דבר פלא. מכיוון שלא עסוקים במידות. מי יכול למצות מתוך הלימוד את הקודש הפנימי? רק המידות. המידות זה כוחם, גם כשמם כן הם, הם לבושים. מידה זה לבוש, מדהים. המידה, אמרנו כבר אולי פעם, שהמידה, מה היא עושה? היא מלבישה. היא מלבישה את אוצר החיים הנשמתי. זה כוחה של המידה. המידה היא לבוש, אבל מאוד מאוד עדין. זה דרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום ופתח רחום? כלומר, הוא בחר לגלות את רצונו על ידי המידות. אם אתה תפתח מידות, הרי שרצונו יתגלה בצורה היותר אפשרית לבן אדם. אנחנו לא יכולים לגלות את עצמותו אינסופי, אי אפשר. אנחנו בני אדם. אבל המידות בטהרתן, כמו שלומדים כאן, איך לטהר את המידות, כי המידות בקטנותן וצמצומן מצויות בתוך הנפש כבר עכשיו. אבל המידות בטהרתן, הן מסוגלות לפאר את המלך ולהוציא אותו לחוצות, כמו שמלך ולרוב חשיבותו, הוא לומד, הוא לובש בגדים מלכותיים. הרב אליהו, כן? שהוא נחשף לפני זה מגיע לאיזה אירוע חגיגי, או איזה אירוע מיוחד. מה הוא לובש? הוא לובש את הגלימה. אנשים, כדי שחשיבותם תתראה בצורה יותר שלמה, יש להם לבוש מיוחד. כל אחד ולבושו. ספורטאי יש לו את הלבוש שלו. יודע מה, זה לבוש כל אחד עם הלבוש שלו. מלכו של עולם הוא מתגלה בעולמו על ידי המידות. והפלא ופלא הוא נתן בנפשנו פנימה. הוא נתן את ההכנה הזו, ההכנה של המידות, וגרעיני וזרעי המידות מצויים בנו באופן התחלתי, בנפש כל אדם ואדם, כשונו של הרמח"ל, שהתחלותיו ויסודותיו של המידות מצויים בכל אדם, כך הוא אומר, התחלותיו ויסודותיו מצויים בכל אחד ואחד מאיתנו, זה נכון, אבל אם לא נעסוק בהם, אף פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו של המוסר, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטה ולא יכירם, יעבור ולא ירגיש בה. כן? אז הכל מצוי בתוכנו כבר. אבל אם לא נשקיע את השכל בפיתוחם של הבגדים האלו, של המידות האלו, הרי שרצון השם יתגלה בצורה מאוד מועטה, מאוד מצומצמת. יש בזה גדר של חילול השם, מלשון חלל וחסרון. כלומר, יש במציאות חלל שלא מתמלא, כתוצאה מזה שאנחנו לא עסוקים בהכנות המתאימות, כדי שאכן יתמלא ברצון השם. כן, יעקב. מה רוצה ש... כן? כל תשובה, ברוך השם. יופי, כן.
יש
שאלה,
לפי מה שהרב אמר, זה שבעצם
הלימוד
בצורה הזאת הוא מרחיק את האדם מהבורא.
לא, שיש יחס... רגע, סליחה. כן, בצורה הזו, בואו נוודא שאנחנו מתכוונים לאותו דבר, אנחנו חייבים מיד, בעקבות הדברים שלך, לתקן פה איזה רושם, חלילה חלילה שמישהו טועה בזה, אנחנו לא אומרים שאין ערך ללימודים החיצוניים. חס ושלום. בריאה, הנדסה, תכונה, מלאכות, מצוין. זה הכל כלים, זה הכל כלים, אמצעים ודרכים שדרכם יתגלה רצון השם. זה ודאי. אם אדם לא יהיה לבוש בבגד, אם לא תשתפר, אם לא תתעלה, כן? מלאכת הביגוד, ואדם מסתובב כל היום קופה מקור, או מתייבש מחום, הוא לא יכול לעבוד את השם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חוכמה כדי לדאוג לצרכיו, שלא יחסר לו שום דבר במישור הגופני, כדי שהשכל יוכל לפעול, כי השכל פועל על בסיס, על בסיס חומרי. אם החומר הוא לא יציב, השכל לא יכול לפעול. זה כמו האש שאחוזה בפתילה. האש, שזה החלק הרוחני, היא לא יכולה לבאור אם הפתילה היא לא טובה. יש פתילות שלא מדליקות, לא מדליקים בהן בשבת. למה? מכיוון שהפתילות האלה לא יכולות לאחוז את האש יפה. ואם אתה תדליק את הנר בשבת עם פתילות כאילו, בגלל שהאש לא נתפסת יפה בפתילה הזו, כן? גוף הפתילה הוא לא מספיק מתאים לאחיזת האש, אתה יכול לבוא להטות את האש הזו, לעבור בשבת על העברה או על כיבוי חלילה. כן? אז זה אותו דבר גם פה. השכל, החלקים הרוחניים שבאדם, הנשמה, השכל, הרוח, חלקים האלו לא נתפסים, לא מגלים כוחם במציאות הזו, אלא אם הגוף הוא בריא, הכוחות הממצאים, כן? שצריכים לקבל אותם, שהחלקים הרוחניים נאחזים בהם, הם לא בריאים. אז העמך אומר, נפש בריאה בגוף בריא. וזה נכון, זה משפט ידוע. כן? נפש בריאה בגוף בריא. דבר ידוע, בסדר גמור. אותו דבר גם פה. כל הלימודים האלה, לא לחינם האדם מתעניין בהם. לא לחינם נפש האדם מתעניינת במחקר הבריאה והטבע. כי הנשמה דוחפת את הנפש להתעניין בזה, כי הנשמה רוצה את זה. הנשמה זקוקה לזה כדי להתגלות, כי היא רוחנית לחלוטין. ובעולם הזה, עולם של מקום וזמן, היא צריכה, כן, כרטיס הביקור שלה כדי להיכנס בעולם הזה, זה להשתמש בכוחות ששייכים לזה העולם. זה נקרא מפליא לעשות, שמחבר רוחני בגשמי. זה הסוד המופלא ביותר. איך גוף בריא בעצם מעודד פעולות של חשיבה, בעצם מאפשר לנו לגלות גילויים רוחניים יותר בתוכו ודרכו. זה פלא עצום, זה מפליא לעשות. אז ודאי שכל חלקי הלימוד האלה יש להם חשיבות עצומה. וגם חלקי הלימוד התורני החיצוני, פלפולי הלכות ודינים, זה מאוד חשוב, זה ודאי, בלי לימוד הלכה, אין לי את הצינורות המעשיים שדרכם עובר רצון השם, זה דבר פשוט. אבל אתה לא יכול להזניח את הבירור העיקרי, אתה לא יכול לבנות גופים ריקים וחלולים בלי שעובר בהם התוכן הפנימי. לכן צריך גם את המידות, שהמידות הן מעבירות מיד ליד. המידות הן מעבירות מהעולם הנשמתי, החוצה אל תוך עולם הנשמתי. הזמן והמקום, דרך הכלים שבנינו. אז צריך את כל הפעולות, כל הפעולות האלה מצרכות מאוד. אבל אי אפשר להזניח ויצור חוסר פרופורציה ואיזון בין שני החלקים, החיצוני ופנימי. יותר מזה אמרנו אולי פעם, שאם אנחנו מטפחים את הצדדים החיצוניים יותר, כמו שראינו כאן, הדבר הזה, מבלי שרואים את התוכן, מבלי שרואים את התוכן של הדברים האלו, ולא יודעים לשם מה הם נועדו, אלא עוסקים בהם רק בתור אינטלקט, כן? זה יכול להביא את האדם לגאווה. הפיתוח החומרי יכול להביא את האדם לשקוע בחומרנות. שעוסקים יותר מדי בהנדסה ובריאה, כן, ומלאכות, האדם מתחיל לשקוע באיזה נוחות גופנית, מבלי שברור למה זה נוצר בכלל, כן? כי התוכן העליון לא זורם דרכם. אם הוא היה זורם דרכם, תכף מיד הוא היה מביא את האדם לידי ידיעה שהם נוצרו בשביל מה? לגלות לקדש שמיים. ואז האדם שמור מן המזיקים. אבל שלא עובר תוכן חשוב ונעלה בתוך הכלים האלו, הכלים עצמם נתפסים כמטרה בפני עצמם, ושמלאכה נתפס כמטרה בפני עצמה, מזה יוצאים לנו אנשים שעוסקים כל היום כולו במלאכות. כן? 2-3 משרות, 4 מכוניות, 5 בתים, מזה זה נוצר. כי לא ברור לכל, למה זה נוצר. האדם מחפש תכלית בכל מה שהוא עושה, אבל לא מוצא את התכלית הגבוהה, ואז הוא נופל בחומרנות. אז צריך תמיד לשמור על היחס בין הדברים. כן? כן.
יש הרבה נציאה לפנימיות של התורה, זה הפוך ממה שהוא אומר בעצם?
לא הפוך, אחרי שכבר מיצו את כל ההתענגות החומרית הזו, אחרי שחשבו שהאושר יכול להימצא רק בחשק הטבעי או בשכל הטבעי, כך חשבו, וניסו לבנות עולם אלטרנטיבי ליראת שמיים ואמונה, סוף סוף מגיעים למסקנה שזה לא עובד, צריך לבנות את הבניין בכיוון אחר לגמרי. צריך להניח את היסוד הרוחני קודם לכל. מרגישים שבלי היסוד הרוחני הזה, אין נצחיות לכל מאמצינו. כל פעולת האדם היא הבל ושב. אם השם לא יבנה בית, לשב עמלו בוניו בו. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא לא משתתף בבניית הבית, במובן של אם אתה לא בונה את הבית לתכלית עליונה, כן? לשווא עמלו בוניו בו. אין לו שום זכות קיום בעולם הזה. כי העולם הזה נברא למטרה מאוד מסוימת, וכל ניסיון להטות אותו לכיוון אחר, זה ניסיון שווא. זה הרעיון. אם השם לא ישמור לשווא, שקד שומר. אותו דבר. כן. כן. עוד שאלה יש. אז בואו נראה. ואחרים יכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם פלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות, ועל כל שאר חלקי החסידות. מעטים יהיו מן המין הזה. למה מעטים יהיו מן המין הזה? הסיבה היא מאוד פשוטה. לפחות אחת הסיבות היא מאוד פשוטה. כי כדי להיות שייך לאלו שלומדים ענייני שלמות העבודה, אתה צריך, תשימו לב כמה זה חשוב, אתה צריך שיהיה לך כוח שהוא יותר חזק מהחשק הטבעי. כי מה עושה החשק הטבעי בעצם? אז רגע לחשוב, מה עושה החשק הטבעי? מה עושה לנו החשק הטבעי? הוא גורם לנו לחשוב שבעצם אפשר להסתדר בחיים אם יש לך פרנסה טובה, אם יש לך אישה יפה, אם יש לך מכוני, אם יש לך... הרבה אנשים משלים את עצמם, אגב, כולל, אני יכול לדבר על עצמי, למרות שאנחנו מדברים פה גבוהה גבוהה, על תכלית רוחנית וכו', הרבה מאיתנו מתנחמים הרבה פעמים בדברים, נדמה לנו שכבר חיים טובים ומסודרים. כמה מאיתנו לא ישנים בלילה בגלל שהם לא יודעים תירוץ בתוספות, או בגלל שהם לא תקנו מידה כזו או אחרת? כמה? נדמה שאפשר להסתדר גם כי בלי זה. לא, בית המקדש חרב, אפשר לחיות. לכן אומרים, ברכת המזון בשבת, אף פי שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול, לא שכחנו. כי מה קורה לאדם בשעה שהוא אוכל ושותה? הוא יכול לחשוב שהוא מסודר. הוא שם ככה את היד על הכרס ואומר, מה חסר לי בחיים? הכל בסדר. בית המקדש, שטויית לעומת הסובה שאני מרגיש. זה רק משל, הסובה הזה, לעומת כל תחושות הסובה שיש לנו מכל מיני תענוגות העולם הזה. האדם שוכח, האדם לא שם לב, התענוג המיידי, הסיפוק הטבעי, גורם לאדם לחשוב שהוא מסודר בחייו. רק אחרי שבא הציקלון, רק אחרי שבא ההוריקן ושוטף את כל מעשה ידיו, אז הוא נפתח לחשיבה יותר מהותית. אבל עד אז, כל בנייני החולין שלו כביכול נותנים לו אשליה מדומה, בזה שהוא נמצא מאחורי קיר כזה, כבר נדמה לו שאפשר לעשות בתוך הבית מה שהוא רוצה. אין שום בעיה, בתוך הבית. ביתי או מבצרי, אין שום בעיה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הקירות האלה משלים אותו שאיש לא רואה אותו. זאת אומרת, בנייני העולם הזה יוצרים אצלנו אשליה של ביטחון, של הסתתרות, של כוח, של שליטה, כל מיני דברים כאלו. ואיש לא מעלה על דעתו שהוא חסר לחלוטין כל עוד הוא לא מטפח את העולם הרוחני שלו. שלמרות שהוא לא מכיר ממנו הרבה ולא יודע אותו, אבל הוא עיקר חייו. הוא הכי ממשי, הוא הכי חזק, הוא הכי יציב. כותב הרב באורות הקודש, יש מין ערס של קטנות, כותב הרב, שהערס הזה גורם לאדם לחשוב שכל משהו קדוש ומופשט, הוא לא ממשי, הוא חסר משמעות. הוא הבל הבלים לעומת הממשות של הכוס הזו, הממשות של הטעם החך הזה. זה נקרא טעם, זה טעם. את הסוכר אני מרגיש. לא מרגיש את התענוגות הרוחניים העליונים. מי אמר שהם קיימים בכלל? ואם הם קיימים, להגיע אליהם ולהבקיע אליהם דרך, כמה צריך להתאמץ ולהקריא? לא. מגיעים למסקנות האלה. ואז נמנעים מלעסוק בענייני שלמות העבודה, שבהם תמון העושר האמיתי של האדם. אז מי עם אותם המעטים האלו? אותם המעטים האלו זה אנשים שטביעת, כן? טביעת האמת הפנימית שבדוחם כל כך חזקה, שתמיד, גם שמשיגים משהו מן העולם הזה, טביעת האמת תכף ומיד מעבירה איזה תחת הביקורת והעין החדה של השיפוט הרוחני. זה קורה לנו לפעמים, אגב, בדברים שאנחנו, כן, יש לנו טביעת העין הזו, אנחנו מרגישים, כן? אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום על בינוניות בדברים מסוימים. אדם בעל כישרון של סדר וניקיון. הוא לא יכול להסתפק בסדר שטחי, בסדר התחלתי, בסדר ראשוני, אפילו בסדר מתקדם, אבל מבחינת עולם המושגים של הסדר אצלו, זה ממש טוב ובוא וגיהנום. מה שאני מסתפק בו ונהנה, הוא ייכנס לחדר, הוא יראה את זה, יגיד, איך אתה חי בתינופת כזו? כי עולם המושגים הפנימי שלו מרים אותו מעלה למעלה. ואז הוא שופט את המציאות על פי תביעת האמת הזו. זה דבר מוכר. לא בשמיים. הרעיון שאמרנו כעת הוא דבר מוכר לכל אחד מאיתנו, כל אחד בתחומו שלו, כל אחד עם ההיסטיניסיות שלו. הוא מבקר ושופט את מפעל חייו. על פי השיפוט, על פי התביעה הפנימית. הדבר הזה קיים גם במישור הרוחני. יש אנשים, וגם בזה כל אחד צריך לדפוק את הדופק של עצמו, למשמש ולומר, איך אני שייך לסוגיה הזו? איפה אני מבקר את פעולות חיי, את פלפולי הלכות שלי, כן? את פסקי הדינים שלי? האם אני מסתפק בפסקי הדינים וחושב שבזה אני כבר צדיק וחכם והכל, ואני בא הביתה מרוצה ומבסוד, כן? מרגיש שאת שלי עשיתי היום. או שיש בתוכי משהו שאומר, רגע, 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 בנית כלים, בנית גופות כל כך משוכללות, אבל איפה הנשמה? יש כוח שאומר לך את זה? שמרגיז אותך? שעושה לך כמו פה איזה זבוב, כמו איזה יטוש בתוך המוער, עדיין אתה לא בסדר. או שאתה מבסוט, כן, הולך לביתך, כן, וישוב לביתו, ולא שאת ליבו גם לזה. בחוסר שימת לב, אתה בעצם לא מרגיש שהעיקר חסר מן הספר. את הנשמה לא נפחת היום בתוך גופי ההלכות שלמדת, בפלפולי ההלכות, בפסקי הדינים, ובמדרשי האגדה. איפה? האם יש לדבר הזה? אם לא מרגישים את זה, סימן שאנחנו לא שייכים לאותם המעטים שיקבעו עיון ולימוד על ענייני שלימות העבודה. יותר מזה, לא די לבוא ולומר אני לא שייך, אלא יש מקום להיות מודאג קצת. יש מקום להיות מודאג. ככה הייתי אומר. בעדינות אני מנסה להגיד את זה עכשיו. יש מקום לדאג. יש מקום לדאג. שרוש כך. כן. מה זה לשאול? כן. עזרה.
אני פשוט מגרש שאני הבנתי נכון שבעצם מה שאתה אומר שמי שדי יסתניס בעניינים מסוימים יחקור לעומק של האמת יגיע ליותר מהלימוד השטחי.
יסתניס, בוא נגיד תביעת אמת, כן? כן, יסתניס זה דבר שייך זה.
אז השאלה שיש לי, איפה הגבול בין תביעת האמת ויסתניס? כלומר, האם המידה הזאת טובה בכל אורכה? האם יש קיצוניות?
באמת שאלה יפה. טוב, כן, זה סניף מהנושא הזה, אבל אם כבר שאלת, אולי רק ננסה להשיב לזה. כן, ננסה להשיב לזה כך. טוב, קודם כל להבין את השאלה, אחרי שכל כך שיבחנו ופיארנו את תביעת האמת הפנימית, ואמרנו שהיא צריכה להתעורר ולשפוט את מעשינו הבינוניים, אומר עזרא בצדק, רגע, רגע, אתה רוצה לעשות מלחמת עולם, אה? פתאום תביעת האמת הזאת תסתכל על הבניינים הקטנים שלי, תתחיל לתת בוקסים ואגרופים, הכל יתמוטט פה, מה עושים? יש חשש גדול, שאדם לא יכול להסתפק, אדם לא יכול להסתפק ולשמוח במעט שיש לו, הוא ירצה מיד לשפר, תוך רגע, תהיה בו תביעה כזו חזקה לשנות את כל כולו ברגע אחד, עד שהוא לא ימצא מנוחה לנפשו, הרב כותב בעוד התשובה, פרק י' ג', כשאדם רוצה שכל כוחות נפשו וגופו יתקדשו בבת אחת, לפי אותה עלייה הכרתית שבנפשו, אז לא ימצא מעמד, כן? אז לא ימצא מעמד לנפשו, כך הוא כותב, זה מאוד מסוכן. אתה אומר עזרא, אם באמת האריה הזה יצא מקודש הקודשים, תביעת האמת נקרא לו, הוא יכול חס ושלום לטרוף את כל הקטנויות שלנו, אבל צריך לזכור שהקטנויות שלנו זה חלק מאיתנו עכשיו. אנחנו חיים על זה, אז מה נעשה? מה נעשה? זה בעיה. אז האמת היא שבדבר הזה, כדי שנוכל לסדר את מערכת היחסים, כדי שנוכל לסדר את מערכת היחסים בין תביעת האמת הפנימית ובין הבניינים הקטנים, מי בא לעזרתנו? מי בא לעזרתנו? כוח השכל. השכל המעשי. כוח השכל, יש כמה שכלים באדם, הרמב"ם מדבר עליהם, שכל המלאכתי, המלאכותי, שכל המלאכות, השכל העיוני. יש כמה סוגים של שכלים, אבל לא צריך להתפלפל בזה בכלל, כי כל אחד מאיתנו מרגיש שיש בו גם את השכל המוסרי, זה השכל האתי. זה השכל שעוזר לנו להגדיר מושגים ומוסר, הוא יותר מופשט, כן? יש לנו את השכל המעשי, שהוא שכל שעוזר לנו לדעת איך לבצע הדבר בדרך הטובה והקצרה ביותר. לפעמים הארוכה, אבל הנכונה. כל מיני סוגים של שכלים, זה לא דבר ידוע. כן? כמה סוגים של שכלים? השכל, כן? המעשי, הוא זה שלמעשה יוצר את התיווך בין שאיפות הנשמה, שאיפות הקודש הפנימיות שלנו, לבין המצב בהווה. וצריך לתח את השכל הזה, צריך לדעת להשתמש בו. אבל הוא אמור להמציא לנו את התשובות לשאלות האלו. אין, כן? למציאות כנפיים. המציאות התחתונה הזו, אין לה כנפיים להתרומם בבת אחת למעלה. ואכן, כאשר תביעת האמת מופיעה בתוך המציאות הזו, היא צריכה מאוד להיזהר לא להיות פיל בחנות חרסין. כי אם תביעת הקודש תתפרץ בבת אחת, היא תארוס את כל הבניינים הזמניים, ולא יהיה כלים להכיל את הגודל. זה יהיה טשטוש מוחלט של המציאות, מה שנקרא שבירת הכלים במעשה הבריאה, שהייתה שבירת הכלים. זה הביטוי של המקובלים, כך הייתי בספרי מוסר דווקא, לא בספרי מקובלים, כי אני לא מבין בזה כלום. בספרי מוסר שמסבירים את העניין הזה. שבירת הכלים. שהתוכן הוא יותר גדול מהכלי. לכן, שאתה בא להרוס כלי, תשים לב אם יכול להיות כלי אחר, משובח ממנו שמסוגל להכיל את התוכן הגבוה. לכן אומרים, אין הורסים בית כנסת, אלא הם כן בונים חדש במקומו. אחרת לא יהיה לציבור איפה להתפלל. אתה רוצה לבנות חדש, הכל טוב יפה? בסדר. אבל לאט לאט, עד שהוא יכול לתפוס את מקומו של הישן, צריך כלים. אז זה ראשיתה של התשובה. צריך להאריך בזה עוד קצת, אבל זה לא, זה נושא לשיעור בפני עצמו, גם לא בטוח שאני יכול להאריך בזה, נראה למה שאמרתי. כן? אבל זה, ככה אני משיב לעצמי על העניין, זה די מספק אותי. בינתיים, נראה שטביעת האמת היא לא מספיק. עשרה בינתיים זה ככה, מספק אותי, עושה לי טוב בנשמה. עשרת השם. יופי, שאלות מצוינות. עוד שאלה? כן. כן, שביעת. מה אתה אומר? סליחה?
התנגשות הזאת, התנגשות שלי בתוך עצמי, או זה התנגשות עם החברה?
זה בתוך עצמי, ואחרי זה בתוך חברה. כן, כי פה הוא אומר, כן. טוב, עוד שאלה. שאלה נפלאה, כן. זאת אומרת, באמת שאלה יפה. זאת אומרת, עזרא, אנחנו דיברנו בעיקר על ההתנגשות הזו שקורית בתוך נפשו של אדם, ביחס לסדרי חייו. אביעד מוסיף ואומר, וזה נכון, ובואו נראה לכם כמה זה נכון מדברי הרמח"ל עצמו. רק שנייה אחת. פה רמח"ל, במידת ה... במידת... בואו נראה איפה זה. כן, תראו מה שהוא אומר כאן. במידת האהבה, שהוא מדבר מידת האהבה, הוא מביא את הפסוק של משה רבינו, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה וכו' וכו', ולאהבה, אז במידת האהבה, מה הוא אומר? האהבה, תשים לב, אנחנו מצטלבים לדברים שלך. האהבה, שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, זו התפייה הפנימית, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, בחייו שלו קודם כל, כן? ויצטער אם חסר דבר זה מצידו, בהתנהגות האישית שלו, או מאחרים. זאת אומרת, לא מספיק לו שהוא בעצמו פועל על פי עומק התביעה הפנימית, אלא הוא גם הולך לתקן את סביבתו. אבל החידוש כאן, שזה מותר רק במידת האהבה. אתה לא יכול, לפני שלא הגעת על מידת האהבה, אסור לך להסתער על המציאות, אסור לך להסתער על המציאות ולבקר אותה, כי אז יופיע בצורה של קנאה ושנאה ותחרות וכל המידות הרעות. לכן לא לחינם רמח"ל אומר שרק באהבה, רק כשמגיעים לאהבה הזה, בעומק הספר, או שם עמוק עמוק במידה התשיעית, רק אז מותר להשתמש במידת הביקורת והקנאה, ויקנה על זה, כך הוא כתוב במשך, ויקנה על זה. מידת הקנאה בקדושה היא רק כאשר האדם מלא באהבת השם יתברך. עד אז הביקורת היא מאוד מסוכנת, צריך לבדוק מאיזה מקור היא באה, וגם שהיא באה ממקור קדוש, כדוגמת התביעה הפנימית, צריך לעקוב היטב אחרי מהלך הופעתה. האם מי שמלווה אותה בדרך הופעתה זה השכל המעשי? כן? או אין לה שום מתווך, היא רק פורצת מבפנים, מתוך העולם העתידי שלא לוקח בחשבון את העולם ההווי. העולם העתידי הוא עולם שלם, אבל כשהוא מתפרץ לתוך ההווה, בלי סדר ומשטר, הוא מחריב הכל. צריך לשים לב איך הוא מופיע כאן. אנחנו מכירים את המצבים האלה. מה, לא קורה לנו לפעמים שאנחנו מתלהבים נורא בקדושה, ופתאום אנשים שבחדר סובלים כתוצאה מזה? אפשר לקום פתאום בשלוש בבוקר, כן, להתלבש במרץ, בכיוון לכותל ולמקווה, אבל ירת שלושה חבר'ה מסכנים שהם עדיין במדרגה אחרת לגמרי ממך, רוצים לישון, תעזוב אותם. אבל אתה לא שם לב, לא לקחת בחשבון שעולם ומלואו מצוי סביבך בשעה שאתה מתקדם. לא שמת לב לזה? כן. מזה צריך מאוד מאוד להיזהר. והדברים האלה קיימים. ויצר הרע נבנה מזה. יצר הרע עוקב אחרי גילויי הקודש של האדם, ומנסה לראות איפה הוא יכול לקלקל את הגילוי השלם והקשר. זה כוחו של יצר הרע, שגם כאשר מופיעה הקדושה בעולם, הוא מסית אותנו לגרום לה להופיע בצורה לא נכונה. חטא נדב ואביהו, כולו מושתת בעצם על הדיסהרמוניה שיש בין הקודש והחול. אומרים חז"ל שלא נשאו להם נשים. בעצם זה שהם לא נשאו להם נשים, יצר איזה הפרת איזון לפי מדרגתם של הגדולים האלו, כן? הפרת איזון בין הקודש לחול. אז הקודש התפרץ לתוך המציאות. זה נקרא אש זרה שלא ציווה השם. האש הייתה שורפת במקום שתהיה מחממת, מאירה ומבשלת. זה אש אחרת, זה אש זרה, כן? שלא ציווה השם. וכל אחד יש לו את בחינת חטא נדב ואביו. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. זה קורה בעיקר לבעלי תשובה בראשית דרכם, שהם נורא נורא מתלהבים. כן, נורא מתלהבים. אז צריך מאוד להיזהר בזה. הלכת לדניה, לקבל הדרכה. הלכת לדניה. לרביגון. תן לנו הדרכה. עזרת השם. אבל זה, בעיקרה זו תכונה מאוד חיובית, וזה מראה שהאדם הזה יכול להיות שייך לאותם המעטים שדיברנו עליהם כאן. הוא בהחלט שייך לאנשי המעלה שרצונם הוא באמת להשתפר, לשפר ולהעמיק את עולמם הפנימי. כן? כמו שאמרו. בכל אופן, אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. כן. למה זה נקרא שלימוד העבודה? לפי דברינו, זה נקרא שלימוד העבודה. המידות, הם יוצרות את היחס הנכון, תשימו לב. המידות זה דבר שלא דיברנו עליו, אנחנו לא נאריך בזה בכלל, כרגע. רק נגיד שהמידות, נוסף לכל המעלות הנפלאות שיש להם, הם יוצרות איזון פנטסטי בין החול ובין הקודש. לכן זה נקרא שלימוד העבודה. כי עבודת השם היא גם בחול וגם בקודש. אי אפשר לעבוד את השם רק בקודש, ואי אפשר לעבוד אותו רק בחול, כמו שראינו. שלמות העבודה היא דווקא על ידי יחס נכון בין החול והקודש. היחס הנכון בין פיזיקה למטאפיזיקה. מי יוצר את האיזון הזה? המידה. ופה מקבלים את המשמעות הנוספת של מידה. לא רק מדים ולבוש, אלא פה מידה ומשקל. כלומר, המידה היא גם יודעת לתת לכל דבר את מידתו ומשקלו. בואו אני אוכיח לכם את זה בלשונו של הרמח"ל. כן, בלשונו של הרמח"ל זה ככה. כאשר הוא מדבר, מהו רחום ואתה רחום? כן. ההליכה במידותיו, ומה זה מידותיו? איזון בין חול וקודש. איך זה מתבטא בדבריו? שימו לב. וכלל כל זה, כלל המידות הטובות מהו? שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו, על פי היושר במוסר. על פי היושר במוסר, עדיין לא הבנו מה זה יושר מוסר. אז הרמח"ל פה הולך ומפרש איזה פירוש על גבי פירוש, עד שהוא מגיע לפירוש התחתון והתכליתי ביותר. ומה הוא אומר? כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, שמה היא? תולדתה, חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. הנה, שמענו. אחוות המדינות, זה דרך הרס נקרא. זאת אומרת, מה זה מידה מתוקנת? מידה שהיא נושאת בקרבה את האיזון בין תורה, זה הרוח, הקודש העליון, לבין אחוות המדינות, שזה דרך הרס. זה נקרא מידה מתוקנת. כל מידה ש... בפעולתה היא גורמת לחוסר איזון, היא מדגישה את הקודש על חשבון החול, כן? האדם מתנהג בפרישות, בקדושה עליונה, אבל מזניח צדדים של חול עד כדי התאכזרות עליהם, עד כדי התאכזרות עליהם, זה כבר לא מידה מוזנת. זה כבר לא מהו אפתה. לא, זה כבר לא מהו אפתה. זה לא מידתו יתברך, כי מידותיו הן ממוצעות. כל מידה אלוקית, היא מביאה לתיקון, היא מביאה לשקלול. נכון שיש מידות שמתגלות בצורה של זעף לפעמים. זה כדי להחזיר אל האמצע את האנושות. האדם יגזים. אז המידה האלוקית פועלת באופן שמחזירה את האדם אל האמצע. לכן היא מופיעה בצורה קיצונית. אבל נקודת המוצא של הפעולה האלוקית היא תמיד להביא לאיזון. תמיד. אותו דבר גם פה. זה נקרא שלימות העבודה. מעטים יהיו מן המין הזה אשר יעסקו בענייני שלמות העבודה, כלומר בקניין המידות שעניינם זה להביא למיצוע ביחס נכון ומדויק בין חול וקודש. לא רק זה ולא רק זה, אלא ביחס נכון ביניהם. כן, תהי זה שאלה? תהי זה שאלה? כן. ועל כל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. אל תשאל, אם תשאל למה הם לא עוסקים בבירור המידות והעמקה בהם, כמו שהוא קבע כאן, כן? לא בגלל שהמידות לא חשובות להם. לא. לא מפני שאין דברים אלו עיקרים אצלם, ממש עיקרים. לא כתוב כאן חשובים, שימו לב, כתוב כאן עיקרים. יש הרבה דברים חשובים, אבל עיקרים אין הרבה. עיקרים זה עיקר, זה שורש. עיקר לא יכול להיות הרבה עיקרים ושורשים. שורש יש אחד. אז הוא אומר, הדברים האלה מיקרים אצלם. הדברים האלו מבחינתם של אותם בעלי שכל חריף ומהיר, המידות מבחינתם, הם אבני הבניין של האדם, בלי שום ספק. הם מיקרים. אז מה? אז מה קרה? איך היא לדעת שאדם יחשיב כל כך את המידות ולא יעסוק בהם? יחשיב את החן. כל דבר שהוא עיקר בעיני אדם, ודאי הוא משקע ומטפח אותו. אז מה קורה פה? ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. מה זה כל אחד? יש פה קונצנזוס. כל דבר שהוא בקונצנזוס, ממילא הוא מוחלט וודאי. כלשונו בהתחלה, בשורה הרביעית, שבני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. אין להם ספק לגבי זה. יש פה ודאות, יש פה מוחלטות, זה אבסולוטי. המידות הם אבני הבניין של האדם, נקודה. אין פה שום שאלה. זה השורש, מזה הכל מתחיל. נכון. נו, נו, נו. למה אתה לא עוסק? אז הם ממשיכים להגיד, כן, זה דברים חשובים, ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. נו, אז למה אתה לא מברר? אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הסיבה שהם לא מרבים לעיין על זה כמו שהם משקיעים בדברים אחרים. למה? הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא ייראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רע. זאת אומרת, הדברים העיקריים והחשובים האלו, כן? הם פשוט לא צריכים בירור. כמו שלא צריך בירור איך לנשום. אני לא שם, הנה. אבל אמיתו של דבר, צריך בירור איך לנשום. זה לא אני אמרתי. מביני הדבר אומרים ש 90% ויותר מבני האדם לא נושמים בצורה נכונה. לא נושמים בצורה נכונה. אנחנו מבזבזים המון המון כוח בנשימה. גם בצורת הישיבה ובצורת שימוש בנשימה. בקיצור, צורת הדיבור, מהיר מדי, לאט מדי. אני אמר 90%, באמת שמעתי שרוב בני האדם, אולי אפילו 98%, לא יודע כמה, אבל לפחות 90% לא משתמשים נכון בנשימה. יחד עם זה, כל אחד יגיד לך שהוא יודע לנשום. אני יודע לנשום. מה דבר כרגע עם מי שמתקשה ממש בנשימה? לא, בסדר, זה ברור שצריך פה תיקון. אבל בני אדם, אני לא עולה בדעתי שאני לא נושן מה שצריך. אבל כשאני יושב עם איזה מישהו שמתמחה בדבר הזה, הוא מתחיל לזהות אצלי, כן, או לאמת אותי עם מהלך הנשימה, ואני בעצמי רואה שאני משקיע המון כוחות. ולכן אני מתעייף בשעה זו וזו. כן? תוצאה מצורת דיבור כזו, צורת הליכה כזו וישיבה כזו. פתאום אני מבין שהנשימה היא לא מי יודע מה כל כך טובה אצלו. יש מה לשפר. יש מה לשפר. מנסתם יש פה כמה מומחים יותר מני שיכולים לאשר את הדברים שאני אומר ולתת לנו גם איזו הדגמה יפה בכיתה. מנסתם. יש כאלה, אני מניח. אבל זה דבר ידוע. אבל לא עולה על דעתו של אדם שהוא לא נושא, נכון. מה זאת אומרת? אני נושא, אני נושא, ודאי. גם בתחום המידות זה אותו דבר, זה מעניין. גם בתחום המידות. כלומר, מכיוון שהמידות הן כל כך יסודיות באדם ומנחות אותנו ומנהלות אותנו מבוקר ועד ערב, ממילא לא עולה על דעתו של אדם שאולי משהו לא בסדר במידה הזו. הכל בסדר, אצלי הכל בסדר. מרוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא בין הזמן רב. ממילא לאן הולך השכל? בחריפותו ומהירותו. איפה הוא משקיע את שני הכוחות האלו, כוחות המרחב השכליים וכוחות העומק, על שתי הצירים, ציר המרחב וציר העומק של השכל. כן? לאן הוא משקיע את כוחות השכל האלו? לדברים הלא נודעים. לקרחונים שיש עליו בנפטון או בנוגה, לא בנפטון, נדמה לי. והוא הולך לקרחונים של נפטון ולמדבריות של נוגה, שם הוא הולך לחפש. זה דברים לא נודעים. זה דברים בלתי ידועים, זה חוצנים, זה חייזרים, זה דברים מוזרים. אז אנחנו נמשכים באופן טבעי, כי השכל עניינו זה לחקור. השכל עניינו זה לחקור את הלא נודע. אבל לא עולה על דעתו שכל מידה ומידה היא בעצם יבשת בלתי נודעת. כי המידה הזו נתפסת בשכלו הטבעי בחיצוניותה או בחיצוניותה, הוא יודע אותה. אל תספר לי מה זה להיות זהיר, בחייך. אני יודע מה זה להיות זהיר. אני יודע שזריזות זה חשוב, אני יודע. אני יודע, אל תספר לי מה זה. בשטח החיצוני נראה לו שהוא מקושר לידיעה הזו. אז הוא לא מתעסק בזה. אז הוא הולך לדברים הלא ידועים. לא לא ידועים. אז הוא מוצא לפניו עולמות נפלאים ועצומים. קולומבוס הולך לגלות את אמריקה. כן? הוא הולך לגלות את אמריקה לפני שהוא גילה את השכן שלו בכלל. יש לך פה שכן שחי אצלך כבר 30 שנה. כמה שנים הוא חי בבית הדירות הזה? 20 שנה? 30 שנה? איך קוראים לו? משפחת בוקובזה. אתה מכיר את אברהם בוקובזה? כן, בטח, כל יום אני רואה את הבוקר, רואה את עם הפח, הולך לעבודה, חוזר. הוא מכיר את אברהם בוקובזה, אבל הוא לא מכיר אותה בכלל. כנס לסלון ביתו, תשמע משהו להגיד לך, אתה לא מכיר אותה, פתאום אתה תתפלא ותראה שאת האדם הזה לא הכרת בחיים שלך. הכרת רק את הקליפה החיצונית, גם את הקליפה החיצונית לא הכרת. אבל זה מה שקורה לאדם כאשר הוא שוקע בהרגלים, גם הרגלים חזותיים כלפי דברים, הוא מכיר את הבית, הוא מכיר את האדם הזה, הוא מכיר את הארץ הזה, הוא מכיר... וגם הרגלים פנימיים ביחס למידות. שאדם לא מכיר את מידותיו, זה רק קצה הקרחון מה שהוא יודע ומכיר. ופשיטותם אצלה, שלא יראה להם להוציא בעיונם זמן רב. נו, אז מה קורה כתוצאה מזה? כמובן אין ריק בעולם, אתם יודעים. אנחנו יודעים שאין ריק ואין מצב של וקום. אז ברגע שבעלי השכל, שתפקידה מהו? לברר את המידות בטהרתם, עומקם, קדושתם וגדולתם. ברגע שבעלי השכל החריף המהירים, לא עושים את מלאכתם להוציא את המידות מהשיגים הטבעיים שלהם, ובזה לבסס את עבודת המוסר, לא רק שלהם, גם של החברה היהודית והעולמית כולה. ברגע שהם מתרשלים מהתפקיד החלוצי הזה שלהם, לברר את המידות, ובזה תתפשט חוכמת המידות, כן? בכל העולם היהודי והעולמי בכלל, ברגע שהם לא פועלים את פעולתם, מתחזק הקוטב השני. מי הוא הקוטב השני? מי מתפרנס מההזנחה הזו באותו זמן? איזה מניות גואות ועולות מעלה מעלה? המניות של הטבע הראשוני. לא רק שהטבע הראשוני אצל החכמים, הוא ממשיך להיות אינפנטילי וילדותי, אלא בנפשות ששם מעולם הטבע לא עבר לפאזה השכלית, ויש הרבה כאלו, הוא קורא להם בעלי, הוא קורא להם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. אצל האנשים האלו, שכל הצלתם, גם ההצלה שלהם, לא רק הצלתם, גם שמירת הסביבה והחברה מפני ההשפעה המזיקה שלהם, צריך להבין מה קורה פה. יש פה, בתוך החברה, באופן כללי, שתי קטגוריות. יש אנשים, באופן גס מאוד, יש המון מדרגות ביניים, אבל נוכל להבחין ולומר שיש שתי קטגוריות. יש קטגוריה אחת של אנשי השכל המהירים והפיקחים החריפים לכל מדרגותיהם. זה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה זה אנשים פשוטים. זה אנשים שעולם הטבע אצלהם הוא עולם טבטוני, עולם ראשוני, חזק מאוד, כוחות טבעיים מאוד חזקים. עירת שמיים חזקה מאוד, תראו את האנשים האלה אומרים 7,000 פעם ביום משתבח שמו, כן? 7,000 פעם, וזה טוב, וזה נחמד, וזה מצוין להם, נורא שמחים בזה. אבל, אם לא יהיה את הכוח המאזן של אנשי השכל, החריפים והמהירים, יהיה פה עלייה על גדותיו של הטבע, והוא יציף את העולם בבערות, הוא יציף את העולם ביראת התאה, ביראת העונש, וכל עבודת השם לא תתפתח. זו בעיה. אגב, טוב, לא ניכנס לזה, זה תת סעיף, לא ניכנס לזה כרגע, לא ישלם את הנקודה הזו. קודם כל נבין מה שהוא אומר כאן. עכשיו, מה קורה ברגע שאנשי השכל המהירים לא עוסקים מה שהם צריכים לעשות? במערכת האקולוגית הזו, כן? במערכת, בחברה האקולוגית הזו, באקולוגיה הרוחנית הזו, הנפשית הזו של עבודת השם, נוצר חוסר איזון. שיש התחממות של כדור הארץ, אנחנו יודעים שזה דבר שהוא מאוד מעודד ומזין את הרוחות הפריות האלו. שהרי כל הרוחות האלה הן תוצאה של הפרשים ב... טמפרטורות ולחצים, כתוצאה מתחממות כדור הארץ יותר מדי, אז הסופות הפראיות האלו מתחזקות, מתקפלות ומשתלשות. יש מצב של חוסר איזון. חם יותר מדי, קר יותר מדי, שלגים, גשמי זף, חוסר איזון. כי ברגע שיסוד אחד נחלש, השני מתחזק. ברגע שאנשי השכל החריפים, וזו אחריות, זו אחריות גדולה, כל אחד בקטגוריה שלו, הוא צריך לדעת שיש לו אחריות. ברגע שאנשי השכל המהירים והחריפים לא עוסקים במלאכת הבירור הזו, משתלטת על החברה, כמו שנראה מה שאומר כאן בהמשך, דברים מבהילים. משתלטת על החברה, משתלט על החברה, עולם מושגים של בערות, של יראת שמיים קטנה ומצומצמת, כמו שהוא קורא לזה, חסידים שוטים, שקוראים, כן, איך הוא אומר את זה שמה? שגלגולי של כל מיני דברים כאלו. זה דבר בעייתי. כן? יש פה חוסר איזון. הטבע הולך ומשתלט על העולם. וקשה לקבוש את השממה שלו. קשה לקבוש, הוא משתלט, הוא משתלט, הוא משתלט, ויסוד החידוש הולך ונעלם. זה מה שהוא אומר כאן. אז כתוצאה מזה שהם מזניחים, גסי השכל מתחזקים. ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, ספרי המוסר. כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. הם עוסקים בספרי המוסר. ומה שקורה, מה קורה שאדם כזה עוסק בספר מוסר? כל המושגים מתבארים אצלו, איך אומרים? זה כמו תינוק שרואה כוס. מה עושה תינוק שרואה כוס? שהוא נמצא בשלב האוראלי שלו. מה הוא עושה עם הכוס? מכניס לפה. מה, בשביל זה נוצרה הכוס? היא לא אומר שאי אפשר לסכוס לפה, יש לו תענוג זה שיעשה. זה בטח מפתח לו את החניכיים, נסתם ממש כזה, בסדר. הוא מברר, הוא גילה שלכוס יש גם השפעה לחניכיים טוב מאוד, אבל זה לא המטרה של הכוס. המטרה של הכוס, בשביל לשתות. אפשר גם להשתמש בכוס בתור פטיש, יכול להיות. אבל זה לא המטרה העיקרית שלו, לא לזה נתכוון היוצר ביצירתה. אבל התינוק שמשתמש עם כוחות טבעיים, הטבע מכוון אותו, תשימו לב, להשתמש בכוס למטרות המתאימות לעולם המושגים של הטבע. ומה עולם המושגים של הטבע? לחזק את החניכיים עכשיו. אותו דבר גם פה. ולא יישאר לימוד הדברים האלו, קריאת הספרים מזה עמים, ספרי המוסר, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק, וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו. לא יזוזו ממנו, עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. זאת אומרת, מושג החסידות והנהגת החסידות היא נמסרה בידם של גסי השכל. במקום שהחסידות היא תהיה הופעה מעשית ונפשית של בעלי השכל שחקרו לעומק מהי המידה הזו. ואז החסידות, איך היא מתגלה אצלה מתוך איזון בין חומר ורוח? מי אוחז בחסידות? עמי ארצות. והחסידות אצלם, איך היא מתגלה כלפי חוץ? איך היא מתגלה כלפי חוץ? בהשחתה והזנחה של עולם הרוח האציל, תוך כדי פגיעה בגוף, פגיעה ממש בגוף. אצלם חסידות, כן? עולם המושגים הרגשי של החסידות, איך הוא נתפס? מה זה להיות צדיק? להיות צדיק זה לא לאכול, ולא לשתות, ולא לישון, ולא זה, ולא זה, ולא זה. עולם החסידות הפשוט, עולם הרגשות של יראת השמיים הפשוטה, התתאה, היא לא נותנת לעולם החומר להתפתח. היא תופסת את מציאות הקודש בצורה מעוותת. ומזה מתפתחים מנהגים נורא מוזרים. איך הוא אומר את זה בהמשך? וידועים ארוכים מאוד, כן, חטאתי, אביתי, פשעתי, כל מיני רגשי אשם במקום רגשי השם. הרבה רגשי אשם, חטאתי, אביתי, פשעתי, הוא לא יכול להראות את פרצופו בחוץ, הוא כל הזמן נזוף בעיני המקום, בעיני עצמו. כל הזמן מתקפל, מתייסר. זה לא עובד, זה לא חסידות. חסידות זה המון שמחה, יחד עם חשבון נפש. כן? לב במר, עין במר בוכה ולב שמח. זה נקרא חסידות. עין במר בוכה. יש הרבה מה לתקן, אבל לב שמח על דבקות בשם יברך, על הזכות המיוחד שלנו לתקן את מעשינו, להיות שייכים לתורה המצוות. אבל לא ככה. וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, וטבילות קרף ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם, ואין הדעת שוקט. זאת אומרת, במקום שהשכל המהיר והחריף לא לקח חלק בבירור המידות, ודאי שתצא לנו הנהגה לא מאוזנת שכזה. וברגע שהעולם היהודי מתנהג בצורה כזו, מפסיקים לקנות בנו. כבר לא אומרים, מי זאת עולם מן המדבר מתרפקת על דודה. אין מה לקנא באנשים כאלו. יש מספיק כאלה בנצרות ובסופים, כל מיני. זה לא חידוש. בשביל זה עם ישראל נוצר כדי ליצור לנו עוד סגפן, עוד פקיר. לא רציני. לא בשביל זה באנו לעולם. אנחנו מיותרים לחלוטין. אנחנו באנו למטרה אחרת לגמרי. אבל זה מה שנוצר. הזנחת בכיוון הזה, קיבלת תוצאה קיצונית בכיוון של עולם הרגש, עד כדי השחתה והעיוותים והפרת האיזונים שמדובר עליהם כאן. נמשיך כבר.